הכתב שלנו, החכם השבועי. כן. זו הפינה שאלי ברקת מביא לנו כל פעם איש חכם. כן, מנכ"ל כל ישראל חברים. זה אלי ברקת שאני מדבר עליו. שלום לך, אלי, מה העניינים?
שלום.
איך הולך?
וואלה, נהדר.
מה המצב?
הגיע ראש חודש כסלו.
נכון. זה הראש חודש תמיד. אני כל ראש חודש שולח לכל אוהביי ואהוביי, אני שולח להם תמיד פלייליסט של מבחר תוכניות החודש. אז הנה, מתחיל... כן, זה כיף, כיף. מתחיל, מתחיל חודש כסלו באמת. אז איזה... אז חכם חגיגי במיוחד, לא?
כן, חכם השבוע, חכם נתן עמרם. רב העיר אלכסנדריה במצרים. משפחת עמרם היא משפחת רבנים ידועה מתפילת במרוקו, בקצה הצפוני של מדבר הסערה. סב סבו של חכם נתן עמרם הוא חכם יעקב עמרם, בן דודו של האור החיים, רבי חיים בן עטר. הוא עלה בחבורה שלו לארץ ישראל ב-741, התיישב בעיר צפת. הסבא שלו, חכם שלמה עמרם, עבר לדמשק, עמד בראש בית המדרש פחי בדמשק, בסוף ימיו חזר לעיר צפת. הוא נולד ב-1791 בדמשק. ראשית תורתו למד מפי אבא שלו, הדיין החכם, חיים עמרם, חבר הספר מתני מלך. הוא היה ראש בית המדרש פחי בדמשק. כשהיה בן 8, סבא שלו, חכם שלמה עמרם, נרצח בצפת בדקירות סכין. והרזה היו אירועים כאלה. כשהוא היה בן 14, ב-1805, הוא זכה ועלה לארץ ישראל יחד עם אבא שלו, מתיישבים בעיר צפת. 7 שנים אחרי זה יש מגפה בעיר צפת. הוא כבר היה בן 21, הוא עובר לכפר המרוני, רמיש, זה קרוב לבינג'בל בבנון, מול גירנית, אם אתה מכיר.
מוכר.
אבא שלו נשאר בצפת, יש תיעוד של חליפת מכתבים ביניהם אותה תקופה. כשהוא היה בן 25, הוא נושא לאישה בצפת את ביתו של חכם משה הנעורי, מחכמי העיר סאלי במרוקו, שגם עולה לצפת, ואחרי זה שימש שליח בעיר חלב, הוא משמש שם הרב העיר. הוא עובר איתו לעיר חלב לגור בקיבת משפחת אשתו, וב-1822, כשאבא של אשתו עובר לאלכסנדריה, הוא חוזר לדמשק, הוא מלמד בבית המדרש פרחי. אבא שלו גם עובר לאלכסנדריה במצרים, הוא נפטר שם ב-1825, הוא מגיע לאלכסנדריה לקבור את אבא שלו, נשאר שם כמה שנים בשליחות חכמי טבריה. הוא אחראי על מערך הכשרות בעיר, מפקח על בתי הספר היהודים בעיר. כשהוא היה בן 41, ב-1832, הוא חוזר לארץ ישראל, מתיישב בעיר חברון. אותה תקופה יש במצרים שליט שנקרא אלי פאשה, שכובס את ארץ ישראל, שליט שם, ואז ב-1834 יש מרד של ערבים בישראל נגד אלי פאשה. הוא בא לדכא את המרד ביד קשה, המאות האחרון של המרדים זה היה בעיר חברון. הוא רצח שם אלפים שהצבא המצרי נכנס לשם. בדרך הוא גם... זה לא רק שלנו, אבל הוא גם פגעו ביהודי העיר. חכם חיים אמרה מתעד את האירועים, הוא כותב, מהם הרגו בקנה שרפה רובים, מהם חתכו בסייף, נשים רבות עינו ותימו. ופוקד משבר את יהודי חברון, הוא יוצא בשליחות דת הספרדים בחברון, ועדת חב"ד לקהילות יהודיות באירופה. באמת הוא עושה טיול ענק באיטליה, יוון, צרפת, אנגליה והולנד. במהלך שליחותו הוא גייס כסף לחברון, יש יהודי אחד שנקרא צבי הירש לרן, הוא היה בנקאי מאוד ידוע, והוא הקים ארגון שנקרא ארגון הפקידים והמרכלים. אמר בשימה שכל פעם יבוא מישהו אחר וגייס כסף, יש גוף אחד, הוא מגייס כסף, הוא מחלק את הכסף, דווקא למוסדות היישוב האשכנזי, והוא התעמת איתו, הוא כותב כתב חיבור שנקראת איגרת האמונה והתפארת, שבעצם אתה מונע מיהודים לגייס כסף עבור השליחות שלהם, זה מעשה פחות טוב.
כאילו מין מונופוליות בתרומה.
כן, מונופוליזם אומר, תרומתי כזה. כן, אנחנו נותן לכל אחד לגייס מה שהוא יכול עבור המוסד שלו, וגם אתה לא תקווה למי לחלק את הכסף.
וואלה.
כשהוא היה בן 52, ב-1842, הוא משתקע בעיר ליבורנו באיטליה, בליבורנו הוא מפרסם כמה שרים. יש שני קונטרסים מאוד בעיני, אחד שנקראת איגרת בת שבע, ואיגרת מלכת שבע. בעצם זה איגרות לשלומה המלך, זה איגרות שעסקות בחוכמה. אבל דווקא מבת שבע ודווקא ממרכת שבעה.
מאמן.
ב-1851 הוא מפרסם בליבורנו את הספר של אושות, משבצות זהב. אותה שנה אשתו נפטרה, הוא חוזר לאלכסנדריה. הוא שם משמש רב של קהילת הפרנקוס, האיטלקים, האירופאים באלכסנדריה. הוא מתחתן בשנית עם רחל, ביתו של חכם יעקב אנטבי. ב-1853 הוא מפרסם בסלוניק ספר ארוחות. ב-1857, ספרו נועם המידות, הוא כתב הרבה ספרים.
בונה, כל החכמים שאתה מביא לי, זזים, נעים ונדים בעולם, כאילו כלום, כאילו וואו. אין אף אחד שנשאר במקום שלו.
גם אז לא היו גבולות.
זה מטורף. פרסם בסלוניקי, הולך לליבורנו, אלכסנדריה, סוריה, ארץ ישראל, וואו.
ב-1863, אחרי שהרב של אלכסנדריה, חכם ישראל משה חזן, חוזר לישראל, הוא נבחר לשמש רב העיר. ב-1865, בצידון, הבן שלו, בן לא היחיד משתו הראשונה, נפטר, זה משפיע מאוד רע על הבריאות שלו, מצבו הבריאות, הוא מתערדר. הוא נפטר ביום כ"ט בחשוון, ב-1870, שזה אתמול, יום חמישי, לפני 151 שנים. נקבר, עשו לו הלוויה ממלכתית, בית הקברות מזריטה באלכסנדריה, והקבר שלו מקודש גם על מוסלמים וגם על יהודים.
וואו. יש לך דבר חוכמה ממנו?
כן, כן, חשבתי שמשהו מאיגרת בת שבע.
יאללה, בת שבע זה אשתי, בכלל זה נכון.
איך מתגלה החוכמה לבני אדם, נכון? איך פתאום בן אדם אומר איזה משהו חכם? הכסיל יבין כי הדיבור שיצא מפיו לטובתו, הוא היה מפת חוכמתו. ואין זה אמת, אלא לפי שבאותו הרגע נפתח המקור להוריד השפע משער העליון, הוא שמועיל שעלו דבריו לרצון. ואשר יעיד על הופעתנו זאת, הוא אשר אנחנו רואים כי לפעמים ימצא חן בעיני שומעיו, ואפילו בלצנות ושחוק שמיעוס לשומעם, ולפעמים אם נפלאות ידבר, זה לא ילו דברה מאומה. אני חושב שהוא אמר משהו חכם כי הוא...
כי זה יצא ממנו. לא, הוא אומר למעשה מה שאומרים המון, אנחנו צינור. זאת אומרת, למעשה משהו מלמעלה מגיע, ואז כשאתה אומר משהו חכם, זה לא באמת שלך.
כן, והוא מביא גם פסוק, שמחה לאיש במענה פיו ודבר בעיתו מה טוב, כי הוא סובר שמכוח מענה פיו הוא שהצליחו אל השגת עמוקה שהוא. אך לא צדק בהשערת הזו, שאין זו אלא רק מאשר דיבר דבר בעיתו. מזה הטעם תראה כי לפעמים חוקות שיבקש אדם מחברו דבר ולא יעננו, אם לא אחר שכבר נלאה להתחנן לב וידמה בדעתו, שרחמנות העשיר עשתה לו זאת, ביתר מה שהתמרבר לפניו. אבל לא כן, גם בלא בכי תמרורים יופיע לו אלוהים שערי חמיש מרומים, להשים מליבו לעטות אליו חסד כיום הזה באמצעות אותו עשיר, בכוח אותו האור היוצא מבתי הנפש כי הוא העיקר. אדם, הוא גייס הרבה תרומות, אדם חושב שהוא אמר איזה משהו חשוב, או שהוא התחנן כל כך שהשיר נתן לו, ובגלל זה הוא נתן לו, יש איזה רגע בעולם שבו...
זה לא אתה, זה עד השם.
יש איזה אור שיוצא מבתי הנפש, ואתה מקבל את מה שאתה מגיע לך.
וואלה, זה כאילו, זה מה שנקרא הטבעיות של הטוב, הטבעיות של היצירה, הטבעיות של אמירת דבר החוכמה. משהו קורה, אל תחשוב שזה אתה. תחשוב שאתה שליח של הדבר הזה שקורה. אם זה משהו חכם שאתה אומר, זה לא אתה. אתה שליח של זה.
אם אתה מתבאס, אולי לא אמרתי נכון, אולי לא קלטתי לדעתו, הייתי יכול לעשות אחרת. לא קשור בך, כשיש את רצון תקבל.
איזה יופי. טוב, נשאר לי לאחל לך שבת שלום ומבורכת. מנכ"ל כל ישראל חברים, אלי ברקת. ברוך תהיה.
שבת שלום.
שבת שלום.